מתפקדת כעת. הספר הזה, אתם יודעים מי כתב אותו? הרב יששכר שלמה טייכטל, שהיה תלמיד חכם ענק בדורות הקודמים באירופה, הונגריה, ואחרי זה במחנות הריכוז, הגטאות במחנות הריכוז, ונרצח על קידוש השם לקראת ממש הסוף, כשבנות הברית באו לשחרר כמה ימים לפני כן. הספר הזה ספר מופלא ביותר, עדות היסטורית, תורנית, תורנית היסטורית, תפיסת עולם שהוא משנה מן הקצה אל הקצה. הוא היה תלמיד של האדמו"רים הרבנים והאדמו"רים חרדים, אנטי ציונים, והשתכנע ששיטתם נכונה, שלא לתת יד לתהליך הציוני של שיבת ציון ביאן הארץ לפני 100 שנה בערך, אבל אז כשפורצת השואה הוא חוזר בראשו במוחו, כי הוא בלי ספרים, הוא חוזר על כל התורה שהוא למד, והוא רואה שזה בדיוק הפוך ב180 מעלות, והוא מקבל לחלוטין את השיטה השנייה הציונית דתית בראשותו של הרב קוק, למרות שלא מזכיר אותו אפילו פעם אחת מהסיבות שלו. אני חושב שפעם אמרתי את הסברה הזאת כאן בפורום הזה, שהוא חשב שאם הוא לא יזכיר אז אולי יקבלו את הספר שלו יותר טוב בחוגים החרדים, מה שלא ממש פעל. אנחנו אבל התלמידים של הרב קוק, כשקוראים את הספר הזה, זה נותן לנו חיזוק עצום לגישה של הרב זצ"ל ושל הרב צודה וכדומה. הקושייה שהוא נמצא בה עכשיו, קושייה שדיברנו עליה שבוע שעבר, אולי גם לפני שבועיים, זה כל כך הרבה דורות מבקשים ומתפללים מאז חורבן בית המקדש השני לשוב אל הארץ, ושיבנה המקדש, ושיבוא המשיח, ושננצל מהרדיפות של הגויים, ושתהיה חזרה בתשובה, וכל מה שהגאולה כוללת בתוכה, ומשיח לא בא. עדיין לא הגיע, ובוודאי בימיו, בימינו, עוד אפשר להגיד, רואים הרבה יותר את העקבותא דמשיחא, את ההתחלתא דגאולה, ויותר מההתחלתא, עם כל מה שזכינו כאן בארץ ישראל, אבל בימיו, כשהכל זה הכבשנים שהעשן שלהם מתתמר, ושם נרצחים יום אחרי יום כל כך הרבה רבבות עמך בית ישראל, ועם ישראל נרמס, וגם בארץ יש ברוך השם שריד ופליט, אבל עדיין הכל קטן מאוד בארץ. אז השאלה הזאת ניצבה במלוא עוצמתה, מתפללים כל כך הרבה זמן והחורבן עדיין קיים. אני אשתה קצת מהחמין. אם מישהו רואה שאני לא מברך, שלא חשוב שאני הייתי דתל"ש או משהו, אני כבר ברכתי, בסדר? לאלה שבאו עכשיו. הגיעו, אני רואה שאברהם הגיע, נכון? לא, סגי ואושרי? בסדר, לא ראיתי בלי משקפה. ברוכים הבאים, חברים יקרים. טוב, אנחנו ממש בבעיה, באים הרבה חבר'ה, הבאנו ספרים. בעיה קשה, נכון חבר'ה? שתמיד זאת תהיה הבעיה שלנו. אז אנחנו נמצאים בעמוד קט"ו באמצע, ועל פי זה יובן, מי שמסתכל מהבית ויש לו מהדורות אחרות, אז זה ליד ספרה 187, כי הספרות והמקורות הם זהים בכל הספרים. ועל פי זה, אז מה זה על פי זה? הוא הסביר, שבוע שעבר ראינו את היסוד באמת חבר'ה הכל כך אדיר, הכל כך אמיתי, שאי אפשר רק לתפילה. כמו שאי אפשר בלי תפילה, אי אפשר רק עם תפילה. הקדוש ברוך הוא לא אומר, תתפללו, תשאו בצד ודברים יסתדרו מאליהם. אלא תתפללו ותכוונו לדרך הנכונה, ואז תקומו ותעשו, והתפילה תגרום שתהיה ברכת שמיים על מעשיכם, כמו שכתוב, וברכך בכל מעשי ידיך, שזה לא רק קביעת עובדה שתהיה ברכה מעשי ידיך, אלא זה גם התניה. את רוצה שתהיה ברכה, צריך שיהיה גם מעשי ידיך. אתם מבינים, נכון חבר'ה? אז זה בלא זה לא יהיה. והוא הביא על זה גמרא במסכת נידה, שמדברת על הדברים המרכזיים שאדם זקוק להם בחיים, פרנסה, בנים, חיים, והדברים האלה צריכים לא רק להתפלל עליהם, אלא גם לבקש. והפסוק שסביבו הוא מרוכז, זה הפסוק בספר הושע, שכתוב במשפט הראשון שנקרא עכשיו. ועל פי זה יובן גם כן דברי הכתוב הנ"ל, אחר, כלומר אחרי כל הגלויות והשעבוד והקשיים, ישובו בני ישראל וביקשו את השם ואת דוד מלכם, שמקופל כאן גם בקשת השם, מלכות שמיים, גם דוד, זה מלכות בדוד, והמשך הפסוק, ונהרו אל השם ואל טובו, שזה בית מקדש, נקרא ההר הטוב הזה והלבנון. אז יש שלושה בקשות, שלוש תפילות, שזה מלכות שמיים, מלכות בדוד ובית המקדש. אז יש כאן כפל, כתוב בקשו, בפסוק כתוב, בפסוק אחר, אחת שאלתי מת השם אותה אבקש, כאן אין את הכפל, כאן כתוב ביקשו, מחילה אחרת, פה כתוב רק המילה השנייה, לא שאלתי אבקש, הוא מופיע בפרק הוויזיים בתהילים, בפרק של דוד השם ריב אישי, אלא פה כתוב רק וביקשו, היינו לא בתפילה לחוד, אלא ביקשו, כאשר מדובר על תפילה זה לשאול, שאלו, כשמדובר על ביקשו, ביקשו זה לקום ולעשות מעשה, אלא ביקשו, רצון מה בפועל ידם יבקשו אחר זאת. ואז הוא מביא ביידיש, איך אומרים את זה, ואם אני אגיד את זה, זה קצת יצחיק אתכם, אני מניח, נדלג על היידיש, כל מי שרוצה לראה את היידיש לעצמו, היינו, ולמטה הם יחפשו בספרה 178, אם מצאתם, למטה. הם יחפשו בפועל את הדרכים, איך לשוב לארץ ישראל. היינו, אני קורא עכשיו למעלה, בשורה הרביעית בפסקה, שיעשו פעולות לזה ולא ישמחו על התפילה לחוד. כי בלא לא מהנה, לא מועיל, לבד. אי אפשר או תפילה או עשייה. צריך גם את התפילה וגם את העשייה. וכל אחד מכם יכול לתרגם את זה לעניינים אישיים פרטים שלו, או עניינים לאומיים בארץ ישראל, בתקופה הזו, במדינת ישראל. לא רק, לא מהני זה לא מועיל. היא כן מועילה, אבל לא לבד. לא מהני רק התפילה בלבד, אלא עוד יבקשו בפועל ובמעשה לזה. אז יהיו מראים להם סימן לטובה. וזהו שאמר רבי שמעון במנסיה, בציטוט שהוא ציטט שרים משבוע שעבר, שמופיע בילקוט, ילקוט שמוני, דאין מרים סימן טוב לישראל עד שיחזרו ויבקשו, דייקה, תדייק, ויבקשו ולא אמר שישאלו, כי שאלה זה מצוין, אבל שאלה עושה מחצה, עושה את החצי הראשון, כי שאלה אמורה על תפילה, ובתפילה לחוד לא סגי, מה זה לא סגי? לא מספיק, אלא יבקשו בפועל ובמעשים שיעשו גם פעולות לזה, לחזור לארצנו, למלכות שמיים, ולמלכות בית דוד ולבית המקדש, ויבקשו את שלושתם בפועל ויעשו מצדם כל מה שביכולתם לעשות, וזה בניגוד גמור לתפיסה ששלטה בציבור החרדי באותן שנים לפני שפרצה המלחמה השנייה, מלחמת העולם השנייה, שאנחנו נעמוד מן הצד. והמשיח יבוא על ענני שמיה. בייחוד מחב, והם רואים שהמשיח בא בדרכים מפותלות מאוד, מסובכות מאוד, זזו הצידה. ואיך הוא עכשיו יבוא, הקדוש ברוך הוא יביא אותו מכוח תפילתנו וצדקותנו. וזה לא עובד ככה. זה עובד בזה שאחרי שהתפללת, תעשה מעשה. וכמה גדול הוא מרן, הרב זצ"ל, הרב קוק, שהוא התפלל לא פחות מאחרים. עשה תיקוני חצות לא פחות מאחרים. אבל הוא עשה מאמץ על להעלות את שלמי אמוני ישראל אל הדבקים בשם ובתורתו, להעלות אותם לארץ, שהם יבנו את הארץ וממילא גם ינצלו מהתופת באירופה וגם יבנו את המדינה על אדני היהדות והתורה. אתם מבינים חבר'ה? אם אותם מיליונים שנכחדו בשואה היו מגיעים לארץ ישראל ניצלים, אז המדינה הייתה נראית אחרת לגמרי. ברור, נכון לכם, המדינה, הצבא, התקשורת, המשטרה, השבק, הכל היה נראה אחרת לגמרי. לא הייתה ממשלה כמו שיש לנו לצערנו היום. ויבקשו את שלושתם בפועל, מדינה שנשענת על מנדטים ערבים של שונאי ישראל, ויבקשו את שלושתם בפועל ויעשו מצדם כל מה שבכן הזאת, וגם יתפלו על זה, אז חפץ השם בידם יצליח. קראתי ליד עמוד, ליד ספרה 189. אבל אם לא יעשו דבר במעשה בזה, אלא ישמחו על התפילה לחוד, לעולם לא ישיגו חפצם. מדהים, נכון חבר'ה? אפשר שתי שאלות.
למה לדעתך גם בפסוק וגם בספר הוא לא מציין את בית המקדש?
תראה, שבוע לא היית, כי לא היית בארץ. זה לא נגמר שם, בית המקדש כל הזמן. עכשיו הוא, אתה תוכל קצת לראות החונית, תראה את זה, אפשר רק כדי שתהיה בטוח, תעבור החונית לעמוד קי"ב, תראה ליד ספרה 163, מלכות שמיים, מלכות ביד, או 164 יותר נכון, לא גלו ישראל, אלא שהם עשו שלושה דברים, מלכות שמיים, מלכות בדוד, בית המקדש. ואחר כך בעמוד הבא ליד 163, בית מקדש. וכל הזמן בית מקדש מופיע, אז כאן הוא, לא יודע למה הוא קיצר, אבל אין מאחורי זה סיבה, כי רואים שהוא מזכיר את זה כל הזמן. זה לא שייך לוויכוחים היום על הר הבית, זה לא בא משם. ועל פי זה מתורץ הקושי הגדולה הנעל, דקיוון, דלא התעסקו בזה, אומר כלל. אני לא הייתי אומר כלל, כי היו עליות. הייתה עלייה של תלמידי רבנו יחיאל מפריז, את תלמידי רבי יהודה החסיד, ויותר מאוחר תלמידי הבעל שם טוב, והם על דבר תלמידי הגר"א, שזה מאוד מפורסם, הפרושים, בעל שם טוב זה החסידים, ואחרי זה תלמידי הבעל התניא, והתיישבו בצפת, בטבריה, בירושלים, כמובן בחברון. אז אי אפשר להגיד שלא התעסקו, אבל זה היה מעט מזער, זה היה כקו אור דקיק מאוד לעומת הרבבות של עם ישראל שנשארו בגלות, כמו בימי בית ראשון, שאלה שעלו עם עזרא ונחמיה, היו ממזרים ונתינים, נתינים זה גבעונים, ושטוקי והסופי וכל מיני עשרה יוחסים כאלה, והתלמידי חכמים לא עלו, והרוב, בסך הכל עלו איתו לבניית בית המקדש, וירושלים עלו איתו 22 אלף יהודים. זה היה כל העלייה. בעצם מזרא ונחמיה וזרובבל ויהושע הכהן הגדול. וכיוון די לא התעסקו בזה כלל, או כמעט כלל, לשוב לארצנו הקדושה, על כן, לא אגיד שהתפילות הלכו לאיבוד, כי התפילות נשמרות, אבל עד שלא היה מימוש המעשי, בלשון פיזיקלית, עד שהאנרגיה הפוטנציאלית לא הפכה להיות קינטית, עד שזה לא יצא לדרך, לא הייתה תועלת. בתפילותינו לחוד שהתפללנו עד כה, ועל כן עוד לא ראינו איזה סימן לטובה. טוב, במצב הקשה שבו נמצא אפשר להבין את המשפט הזה. אז אנחנו ראינו הרבה סימנים לטובה, אבל יש גם צל, אור וצל משמשים בערבוביה. אבל אם אנו נעשה את שלנו, גם בפעולות ובמעשים, אז יבוא לנו עזר מן השמיים, על ידי התפילות שאנו מתפללים גם כן לשוב לארצנו הקדושה. אז אותו דבר נאמר בימינו, אם רק נדבר על ארץ ישראל, זה לא יספיק, אבל אם אנחנו נקים יישובים ומאחזים והתנחלויות, אז תהיה ברכת השם, כמו שרואים מה שקורה ביהודה ושומרון, וכך יהיה גם בנגב ובגליל ובכל אתר ואתר. ונשיג חפץ לבבינו לבוא לנחלת אבותינו במהרה בימינו אמן. וכן הביא רש"י בפרשת במדבר, דאמר לו הקדוש ברוך הוא משה, עשה את שלך ואני אעשה את שלי. על מה מדובר שם החבר'ה? בפרשת במדבר, משה רבינו עמד ליד האוהלים ואמר, איך אני אכנס למנות את הלווים נמנים מגיל חודש? תינוק בן חודש הוא יונק. הוא אומר, זה לא יהיה צנוע, אני אדפוק בדלת של האוהל, אם יש בכלל דלת. נגיד זה משה, ייתנו לי להיכנס, ושם עלו להיות, בקיצור, לא ראוי להיכנס. אז אומר הקדוש ברוך הוא, אתה תעשה את שלך. תעמוד ליד האוהל, ובת קול תצא מכל אוהל ואוהל, ותגיד לך כמה יש. אתה תגיע עד האוהל, עד הפתח, ובפתח כבר הקדוש ברוך הוא ימשיך את כל היתר. מה שנקרא, חזק ומתחזק בעד עמנו ובעד הרי אלוהינו, והשם הוא הטוב בעיניו יעשה. מה זה מזכיר לנו מפרשת שבוע שלנו, שנקרא השבת? המנורה. כידוע, משה מתקשה בעשיית המנורה, שנאמר אצל המנורה, מקשה, תעשה המנורה. מקשה זה כמובן גם, בא להגיד, אשת של זהב, כלומר חתיכת מתכת, שמקים עליה בקורנס, ויוצא הפלא הזה שנקרא מנורה, עם כפתורי הגביעה פרחיה, ומשה התקשה בזה פלא. אז מקשה זה לא רק המקשה, חתיכה אחת של זהב, אלא מקשה משון קשה, היה לו קשה. אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, תעשה ככה, תעשה אחרת, הראה לו את המנורה, שכתוב כמראה אשר הראה את משה בהר, כן עשה את המנורה. לא כתוב מי עשה, בעצם כתוב תעשה. אז השם הראה לו מנורה של אש בשמיים, כאילו כזה ראה וקדש, ומשה לא הצליח. לא הצליח, ניסה, מסכן, מזיע. זה לא נתן לבצלאל לעשות, אלא משה. לפי הדרך האחת המקובל במדרש, את זה בצלל לא עשה. טוב, אז אחר כך אומר הקדוש ברוך הוא למשה, זרוק אותה לאור והיא תעשה מאליה, שנמה המקשה, תעשה המנורה. תעשה מעצמה. או כן עשה את המנורה, מי עשה? הקדוש ברוך הוא. שואל השפת אמת, או איך אתם אומרים חבר'ה, לא שפת אמת, אלא שפס אמס, ככה באמרית אומרים, שפס אמס. שואל השפס אמס, אז למה היו צריכים להטריח את משה רבנו להתאמץ? יש לו מספיק מה לעשות בחיים. למה שיתאמץ לעשות? הקדוש ברוך הוא יודע שזה לא ילך, אז שהוא לא יעשה, אלא ישר שיזרוק אותה לאור, לכבשן האש, והיא תעשה מאליה. והתשובה, לפי מה שקט למדנו, אתם מבינים חבר'ה, אם הוא לא יתאמץ ויעשה את שלו, בהתאורת הדלטטה, היא גם לא תהיה ברכה. אז הוא מנסה, מנסה, מנסה. עד מקום שידו מגעת. השם יודע שהוא לא יצליח, אבל בזכות שהוא מנסה ומשתדל, אז באה הברכה. לא יודע אם יצא לכם פעם לנסות להכניס מקרר לתוך הבית, כשהדלת של הבית היא צרה ולא נותנת לו להיכנס. יצא לכם פעם מקרר, מחלת כביסה, עידן אומר שאתה עושה כן בראש, בבית החדש שלכם ניסיתם להכניס מחלת ייבוש, מחלת כביסה, לא הולך. מנסים, 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 עד מקום שאומרים די, לא מסוגל. ואז מה קורה? זה נכנס. בדרך כלל באיזשהו שלב, בצורה שבלתי ברורה, מה שניסינו ולא הצלחנו והבאנו את הסבל הזה והמקצוען הזה, וואי, זה לא הולך. הופ, נכנס פנימה. מין חוק כזה. לא יקרא זה חוק מרפי, אלא חוק אלוקי. מחילה. אנחנו עושים את שלנו, והשם גומר בעדינו. אז זה נכון גם לגבי לימוד תורה, כשאנחנו לא מצליחים כל כך להתקדם, תשקיע, תזיע, תתאמץ. אתה לא מצליח, תתאמץ. הקדוש ברוך הוא יאיר עיניך, תורת השם מחכימת פתי, מאירת עיניים. בענייני שידוכים, אתה נפגש בדייטים, לא הולך, תיפגש, קווה לשם, חזק מעצבך, ושוב קווה לשם, ואז יבוא הדייט המיוחל, יגעת ומצאת תאמין. השפת אמת שכבר הזכרנו אותו, מביא בשם סבו, שהפירוש האמיתי ליגעת ומצאת, זה לא תאמין שאם אתה תהיה יגיע, תקבל בסוף מה שאתה רוצה, אלא אם אתה תהיה יגיע, בסוף זה יבוא בדרך של מציאה. הרי מציאה לא באה ביגיעה בדרך כלל, מציאה באה בהסח הדעת, כמו שאומרת הגמרא, שלושה דברים באים בהסח הדעת, אחד מהם זה מציאה. מציאה, אתה הולך בחוף, פתאום מצאת משהו, איזה יופי. אז מציאה באה בהסח הדעת, אז מה זאת אומרת, יגעת ומצאת, שכתוב יגעת ותשולם, יגעת ותתוגמל, יגעת ותקבל שכר. מה זה יגעת ומצאת? גם זה תאמין, שאתה יגיע, ומה שאתה מקבל זה כאילו לא פר מה שנית היגיע. כלומר, מה שתקבל זה בדרך של המציאה. אתם מבינים, חבר'ה? זה מתנה משמיים. אז למה צריך את היגיעה? בלי היגיעה לא תבוא המציאה. הקדוש ברוך הוא ימציא לך את המציאה אם אתה לא תעשה את ההתערות הדלטטה. אז אין קשר ישיר בין היגיעה לבין התוצאה, כי זה מציאה. אבל יש קשר גדול, קשר עקיף נקרא לו, קשר פנימי, שבזכות שיגעת, הקדוש ברוך הוא חס עליך, הקדוש ברוך הוא סייע לך ומצא לך. נגיד במלחמות ישראל, מלחמת העצמאות, כל כך הרבה היו נגדנו, וגם במלחמות האחרות, ודאי מלחמת יום כיפור, מבחינה ריאלית פלא פלאים, אז אולי אין טעם בכלל ללחם, או שזה לא תלוי בנו, זה כן תלוי בנו. אנחנו נלחם ונעשה את הכל, כולל לצערנו שגם נשפך דם, ואז הקדוש ברוך הוא פועל את שלו ובצורה פלאית, כמו חציית התעלה, מי שיקרא במלחמת יום כיפור את הסיפור של הכוחות שאריק שרון פיקד עליהם, הכל היה ניסי שם. אבל הנס הזה לא היה מתקיים, אילולא שהיו מוסרים את נפשם על חציית התעלה וקרבות הבלימה באותה מלחמה וכדומה. בכל מלחמות ישראל זה יגעת עד כמה שאתה יכול, ומצאת. זה בדיוק הנושא של השבתות האלה, הם פרשות המשכן במנורה. זה ברור, נכון חבר'ה? זה חידוש מאוד יפה שעשת אמת. לא שמים לב אליו, כאילו יגעת, אתה תמצא. לא, יגעת ואז תקבל איזה פי כמה וכמה, בלי שום קשר לעוצמת ההשקעה שלך, אתה תקבל איזה בשכר גבוה ביותר. ישנו קרב מאוד מאוד קשה שהיה בין מלחמת ששת הימים. הקרב על הוא ביום כיפור אולי? לא, בששת ימים. הקרב על מוצב תל פחר. שמעתם עליו פעם, חבר'ה? בגולן? קרב של גולני. המגד קורא לו קליין. לא רואי קליין, אלא קליין אחר, מקיאת עטה. והם באו לעלות על הגולן, יום שישי, שבת, שני ימים האחרונים של מלחמת ששת הימים, וכוח שריון שהם שלחו מלמעלה עלה על מוקשים, ולא הצליח לאגוף את המוצב. אז החליטו, המגד החליט שהכוח של החי"ר יעלה, יעלה מלמטה. המוצב גבוה, מטפסים על טרסות, מטפסים על ה... זה הסורים פוגעים בהם נורא והיום. הורגים בהם ללא רחם. בטח שלא רחמו, אבל הורגים בהם מהעמדות שלהם עם המקלעים על החיילים שמנסים לטפס מול המוצב. מי שיבקר שם, זה אתר כמו גבעת תחמושת, רק שזכו לפחות יחצנות, אז לא נודע הדבר כמו שאצל הצנחנים בגבעת תחמושת, אבל לא פחות גבורה, ממש לא פחות. ואז כמה מהשרידים בכוח הזה, כמה ממים וחיילים, בריצה הם עוקפים את המוצב מלמטה, בלי שכנס שם לב, ונכנסים דרך השער של המוצב מלמעלה. כשכל החיילים הסורים עם הגב אליהם, יורים אש על הכוחות שניסו לעלות, ואז הם משמידים את הכוח הסורי מהגב. אז אפשר להגיד, טוב, במהלך הקרב, ברור שזה יגעת או מצאת, כלומר, אתם נותנים את הנשמה, את הגוף, אז הקדוש ברוך הוא פותח פתח, פתחו לי פתח כי פתחו של מחט, נפתח לכם כי פתחו של אולם. פלא פלאים, נכון חבר'ה? אני פשוט מתאר משהו שראיתי בעיניי בטיול שם לפני כמה חודשים, שהשאיר עליי רושם באמת אז. אז זה מה שהוא כותב כאן, על עשה אתה את שלך, אני קורא ליד ספרה 191, ואני אעשה את שלי לגבי מניין הלווים. והוא כלל גדול לכל העניינים חבר'ה, הפרטיים, הלאומיים, המדינים שלנו, ממשלתיים. אין הרבה מה לעשות מול הממשלה הזאת, אבל נעשה את שלנו. ואז הקדוש ברוך הוא יעשה את שלו. וזה לשון החבר בספר הכוזרי. מי כתב את הכוזרי, חבר'ה? יפה מאוד. אז החבר זה מי שמייצג את דעתו של עובדיה הלוי, 300 שנה לפני שהוא כתב את הספר, החבר היה לו ויכוח עם מלך כוזר. לא בדיוק ויכוח, אלא מסע שכנוע, שבסוף מלך כוזר התגייר, הוא וכל בני ארצו. מה, זו עובדה היסטורית. הכוזרים, יש בימינו אנשים שמצאצאי הכוזרים. יש אחד שהוא פרשן בטלוויזיה, פרשן עיני ערבים, והוא מעיד על עצמו שהוא מצאצאי הכוזרים משם. בכל אופן, זה לפני הרבה מאוד שנים, לפני איזה 1,300 שנה. אז ככה כותב החבר, ככה אומר החבר למלך כוזר, האבון הזה, בסוגריים, רצונו לומר מה שאמר לאל, שאין רבים נחשפים נשוב בפועל מן ישראל במשך הגלות הארוכה, מנענו מהשלמת מה שידענו בבית שני. כלומר, זה קרה לא רק עכשיו בגלות הזאת, שקצת הייתי שלא על זה מדבר, אלא על מה שהיה בעזרה ונחמיה שהזכרתי קודם. כי כבר היה ראוי העניין האלוקי, השכינה, לחול כאשר בתחילה, כמו שהיה בבית ראשון. הייתה ראויה להיות הגאולה הזאת, גאולה נצחית, שאין אחרי בית שני, בית שלישי. היה יכול להיות הבית, אילו המסעלה פועל כמו שצריך. אלא שגרם החטא, ובר המערשה, המערשה, אתם מכירים אותו, יש לו חידושי הלכה, וגם יש לו חידושי אגדה, על כל דף ודף. נקרא חטא א' שם, חידושי אגדה. זה היה החטא. דלא שבו כולם, ממש כדברי האלוקי. האלוקי, הכוונה לתמיד רחם הדבק בקדוש ברוך הוא, עובדיה הלוי, בכוזרי הזה, או החבר עצמו, שמהמסמכים שנותרו, חיבר עובדיה הלוי ספרו על בסיס. אילו היו מסכימים כולם לשוב בנפש חפצה, אבל שבו מקצתם, ונשארו רובם בבבל, ולא סתם רובם, אלא העשירים, ויותר מזה התלמידי חכמים, כי העניין האלוקי אינו חל על האיש, אלא כפי הזדמנותו לו. הזדמנותו הכוונה הכנתו, זה תרגום, אז יש תרגומים שונים. בתרגום הזה כתוב הזדמנותו, הכוונה העניין האלוקי חל על האיש ועל האומה לפי ההכנה, הפוטנציאל, לא פוטנציאל, המימוש לפוטנציאל במה שאתה יכול. לא תובעים ממך מעבר ליכולתך, לא מנסים אדם במה שהוא לא יכול לעמוד בו, לא דורשים ממנו, אין השם מקפח שכר כל בריאה, ולא דורשים, לא בא בטרוניה עם בריאותיו לבקש מהם יותר מה שיכולים. עם מעט מעט, ועם הרבה הרבה, כמה שאתה יכול. ואם היינו מזדמנים אז, וגם בגלות הארוכה של 2000 שנות הגלות של אדום, נצרות, לקראת אלוקי אבותינו בלבב שלהם בנפש חפצה, היינו פוגעים, הכוונה ממלא היה את בקשותינו, כאשר היה לאבותינו במצרים. תראו את 196 למטה. ראויים היו ישראל לעשות להם נס בימי עזרא, כדרך שנעשה להם בימי יהושע בן נון, אלא שגרם החטא. ואז השכינה לא שרתה, והכל היה בעצלתיים, לא כחומה, אלא כדלתות חלקיות. הרי כתוב, עד יעבור עמך השם, עד יעבור עמזו קנית. זה מה שאמרו ברוח קודשם בעת שחצו את הים, בשירת הים, אחרי שחצו את הים. אז אומרים חז"ל, מקישים זה לזה, עד יעבור עמך השם, זה יציאת מצרים. עד יעבור עמזו קנית, זה בביאה השנייה לארץ ישראל, בימי עזרא. היה ראוי להיות זה כמו זה. ואז אומרת הביטוי המאוד מאוד מפורסם בכוזרי, הציטוט הזה, אתם מצטטים אותו, ואין דיבורנו המחזיר שכינתו לציון, שזה מה שאנחנו אומרים כל יום חבר'ה, ואמרנו כל ההיסטוריה, והשתחוו אל השם בהר הקודש בירושלים, אלא כצפצוף הזרזיר. טוב, תראו, אני אף פעם לא הייתי זרזיר חבר'ה, אז אני לא יודע בדיוק, אבל אני מניח שצפצוף הזרזיר זה בא לומר משהו שאין אחריו שום דבר, אלא סתם צפצוף כזה באוזן, אבל אין לו משמעות מעשית. אתם הייתם פעם זרזירים? לא הייתם, אולי מישהו מכם מלמד זואולוגיה, יודע למה דווקא אומרים צפצוף הזרזיר? חוץ לזה שהזרזיר מצפצף, מה עוד יש בצפצוף שלו שהוא חלול כזה, שהוא ריקני? אף אחד מכם לא זרזיר. טוב, אז הדיבורים שלנו זה כצפצוף הזרזיר, אתם בטח מכירים את הפתגם הזה, את הניב הזה. בדיוק. שאין אנחנו חושבים ממה שנאמר בזה, עד כאן לשונו הזהב. לשונו הזהב זה ביטוי שרגילים אמר על הלשון של הרמב״ם, כאן אומר זה על הלשון של בן דורו של הרמב״ם, קצת לפניו, ריהל רבי יהודה הלוי. וכנו עד היום, ועד היום זה עד הימים שלו, כשהאש משתוללת בכל תפוצות ישראל, לא רק באירופה, גם בצפון אפריקה, גם בטורקיה, כמו גם אחינו, יוצאי עדות המזרח, גם הם סבלו מאוד מאותה שואה. וכנו עד היום אנו אומרים בפינו ובלשוננו, וליבנו אין עמנו להתעורר כוסף נפשנו בפעולת ארץ נושבת, להרבות שמה החזרת עם בני ישראל ולחזק היישוב. ברוך השם שמאז מיליונים כן שבו לארץ, מיליוני מיליונים, ודין גרמה לכל הצרות שגיעונו. את המשפט הזה אפשר לקרוא בשטף, אפשר לקרוא אותו במהירות, אבל אפשר גם לקרוא כל מילה כאן לאט, כי זה משפט הכי מזעזע בכל הספר הזה. אבל זה מה שגרם. כמו המעיסה של חטא המרגלים שגרם לתשעה באב, לכל החורבן של שני בתי המקדש ולגלויות, אתם בחיתם בחייה של חינם, אני אביא לכם בחייה לדורות, כך אומרים חז"ל, כך אומר הקדוש ברוך הוא. זה אותו חטא ממש של מעיסה בארץ חמדה, אז חוזר בעל המחבר של הספר הזה, ובלי למצמץ, ובלי להסתפק, ובלי לפקפק, ובלי להסס, הוא אומר, דין גרמה, זה גרם לכל הצרות שגאונו, שלא שמעו את כל דודי דופק, שלא הקשיבו לקריאה האלוקית לעלות לארץ ישראל, וכל הישועות שהשם עשה כדי שנוכל לעלות מאז הרצל, מאז הצהרת בלפור, מאז הכרזת עמוד בסן רמו וכדומה, עד שהגיע המצב שכבר אי אפשר היה. בואו נמשיך ברשותכם. יש לכם כוח? או שאתם מזועזעים מכל מה שקראנו? אז ברשותכם אני אתושש קצת בשתיית מים מארץ ישראל, בסדר? מים מיוחדים שהביאו לי מן הברז שבארץ ישראל. אולי מישהו יצטרף עכשיו בבית, רואה שאני שותה בלי ברכה, הייתה לי עוד פה כוס תה חבר'ה. אתם עדים, אתם עדיי. יש להביא, אני בסעיף ח', למי שאיבד אותי, בעמוד קט"ז. ומי שיש לו ספרים אחרים, זה ליד מקור 198. ויש להביא ראיה ברורה לדברינו דלל, דברי חז"ל, דאמר הקדוש ברוך הוא לגבי יעקב, צדיק זה בא לבית מלוני ויפטר בלא לינה, ונעקר הר מוריהו בעד בית אל, וזה שאמר כתוב, ויפגע במקום. יעקב אבינו הולך, כך מספרת הגמרא בגיד הנשה בחולין, מתקדם, לא שם לב שעובר את הר הבית, את הר המוריה, שבו נעקד אביו, יצחק, שמשם הושתת העולם, משם נצבר הפרעו של אדם הראשון תחת המזבח, במקום המזבח, אתה נכון? אותו מזבח שגם עליו זבחו במשך הדורות, כמו בעקדה. הקיצור, עובר, ממשיך הלאה, לאן שהוא בורח, לחרן, ואז אומר, איך יכול להיות? עברתי ליד מקום שבו התפללו אבותיי, ועברו את כל הסיפורים הגדולים, שהגדול שלהם זה עקדה, ולא עצרתי להתפלל, אז הוא חזר אחורנית. כיוון שהוא חזר אחורנית, אז הייתה קפיצת הדרך, הוא הגיע מהר לאמצע הדרך, והר המוריה נעקר אליו. אני לא יודע בדיוק מה המשמעות של הר המוריה שנעקר, אולי הכוונה קדושת המקום. בכל אופן, עד שהוא לא חזר, הר המוריה לא נעקר, נעקר בעין, אליו. למה? על פי היסוד שלמדנו כל החצי שעה האחרונה וגם שבוע שעבר, עד שהוא לא עושה מעשה, הקדוש ברוך הוא לא מביא את הנס. בוא נקרא. אם תאמר, כשעבר יעקב בבית המקדש, למה לא עקבו אותו שמה? כי אם הוא לא שם לב, אז הקדוש ברוך הוא לא עוזר. אם אין אני לי מי לי. אי הוא לא יעיב לי בי להתפלל במקום שפה אבותיו, הוא לא נתן לי בו, אז הקדוש ברוך הוא גם מן השמיים יעקבו. אי הוא עד חרן אזיל, עד חרן, שזה חתיכת הליכה. טרק כזה, כמו שאומרים בימינו. כמעט לחרן, כשהוא הגיע לחרן, אמר, איך זה יכול להיות? איזה שגיאה עשיתי? אפשר שעברתי למקום שהתפללו אבותיי, ולא סתם התפללו, אלא העוקד והנעקד, זה הפיוט, ולא התפללתי בו, יאב דעת אלה מהדר, נתן דעתו לחזור, אבל לא רק נתן דעתו, אלא באמת חזר. אבל לא הגיע עד הר מוריה, הגיע עד בית אל, וקפצה לו הארץ. ואז, באריכות גדולה מאוד, הוא מביא ממרן המבית, חברו מבית דינו של רבנו בית יוסף, שהוא היה צריך לעשות את הצעד שלו. ואחרי שהוא עשה את הצעד שלו, אז כנגד זה הקדוש ברוך הוא הביא אליו את ההר. בואו נקרא בפנים. מרן המבית, זה רבי... מבית זה מטרני, אבל מה השמו הפרטי? משה מטרני. בשער התפילה, ספר הקדוש בית אלוקים בקבלה, שחשב כל מיני תפילות למצוא בתורה, אני קצת מדלג, כשהגיע לתפילת, כי אני לוקח את המשפטים החשובים ברגע זה, כי אנחנו רוצים להתקדם טיפה, כשהגיע לתפילת יעקב, כתב בזה הלשון, תפילת יעקב יכתיב ויפגע במקום, ידוע שזה תפילת ערבית. תפילת ערבית היא רשות, נהיית ספרה 204, כיוון שלא הייתה כוונתו להתפלל, אלא אחר כך נתן לליבו, אז אם הוא ככה התייחס, או אם הוא ככה רואה את התפילה הזאת, אז גם אצלנו זה רשות, וכולי. אני מדלג עד 198, וכך אמרו שהיא רשות. ועניין כוונת תפילת יעקב אבינו בזה המקום, הוא תפילה על גלותנו זה האחרון. כי גלות מצרים וגאולתם היה מצד ובזכות אברהם אבינו, כמו שאנחנו יודעים בברית בין הבתרים, שהבטיח לו קדוש ברוך הוא, וגם שהוא יוציא אותנו, וגם את הגוי שעבוד עודנו נוחי, אחרי כן יצאו ברכוש גדול, אתם יודעים. גלות בבל וגאולתן, ה-70 שנה של גלות בבל, מצד יצחק. וגלות זה, הארוכה, ארוכה, ארוכה, גלות אדום נקרא לה נצרות, וגאולת רומי מצד יעקב. וכמו שכתבתי בגירת גאולת עולם, כך כותב המחבר, המבית, שחיברתי בינן הקץ החתום, ובסוגריים אומר בעל המחבר של הבנים שמחה, הרב טייכטל צר לי שלא זכיתי לספרו זה, ומצטער שהוא לא ראה פעם את הספר הזה. וזה שמר יעקב, אפשר שעברתי על מקום שהתפלו בו אבותיי ואני לא התפללתי, והמקום הזה הוא בית אל והוא ירושלים, כמו שהם התפללו לבניין ירושלים בית המקדש, זה בשבילך עידן, ונתקבלה תפילתם בבית ראשון, שהוא מיוחס כאן לגאולה שבאה מאברהם, ובית שני שמיוחס לבן השני, ליצחק, רצה הוא להתפלל בבניין ירושלים בית המקדש העתידי, שזה הבית השלישי שיבנה במהרה בימינו. ולזה הייתה תפילתו זאת קרובה לביאת השמש, שהוא רמז כמו השקיעה לגלות הארוכה הזה, יום ארוך מאוד מצורי היום של תפילת מנחה, עד שמגיע הזמן צאת הכוכבים, יום ארוך מאוד ביאת השמש, שקיעת החמה וצאת הכוכבים, רמז לגלות הארוך הזה, בחוץ זה נכנס לתוך הלילה, שעת פעל ערבית כל הלילה, לפי דברי רבן גמליאל, עד כאן דבריו הקדושים. הרי דה כל מעשה יעקב אבינו במקום הזה, באיזה מקום חבר? בבית אל, במקום התפילה שלו. רמז על בניין ארצנו הקדושה ובניין בית המקדש. ויעקב אבינו התפלל על זה בסוף היום שהוא רמז על יום ארוך, יום מאריכתא. על סוף אריכות הגלות, שכבר הגיעה הזמנה של בעיתה, אם לא זוכים לאחישנה. ואתם מכירים את הפסוק הזה בישעיהו, אני השם בעיתה, אחישנה. אם זכו, אחישנה, אם לא זכו, אז לקראת סוף האלף השישי, שאנחנו נמצאים בו עכשיו. ואף על פי כן, למרות כל החשיבות, למרות כל העניין, אם יהיו, הוא, יעקב, לא היה יב דעתו וליבו, לא נותן את דעתו, ויותר מזה פנימיותו, ליבו, על זה מעצמו לחזור, לא היו עושים התעוררות על זה מן השמיים. רק אחר שהוא עשה מעצמו, ונתעורר מעצמו לחזור, וגם עשה פעולה בזה, שחזר מחרן עד בית אל, יכול להיות שבית אל כאן זה לא הבית אל שהיישוב של ימינו, אלא מקום אחר, והיינו חוץ מהתעוררות הרצון לחזור, המתינו בשמיים גם על פעולתו בזה, לעשות מעשה בפועל. וזהו שמעו וחזר עד בית אל דייקה. אחר שגם חזר מחרן עד בית אל, אז באה גם עשייתא דשמיא שקפצה לו הארץ ולא מקודם. זה היסוד שהוא כל כך משריש בנו, שאנחנו צריכים לפעול. הן בעניינים הפרטיים, הן בעניינים משפחתיים, זוגיים, חברתיים, לאומיים, כלל אנושים. תמיד שנעשה את הצד שלנו. ושלא נגיד, אני מאמין בשם, אז אני מחכה שהשם יעשה לי את העבודה, אלא עזוב תעזוב עמו. הקדוש ברוך הוא פועל כשאנחנו פועלים. ברוך המלמד ידי אל הקרב, אצבעותי אל המלחמה, אומר דוד. הוא אומר, ברוך העושה לי את הקרב, העושה לי את המלחמה. אף שכבר יהב דעתי, נתן דעתו בחרן לחזור, אף על פי כן לא קפצה לו הארץ, במשמעות הפנימית של, זה, של הקדושה, אז תכף בחרן, אלא אם, הוא כבר רצה לחזור, התכוון לחזור, הכין את התיק אוכל שלו, לא, לא מספיק. אלא המתינו גם על פעולתו שפעל וחזר עד בית אל. רק אז באה עשיית דשמיא וקפצה לו הארץ, הרי נראה בעליל בשמיים לא סגי ברצון טוב לחוד, אלא שימו לב כאן המשפט הזה, לא סגי. מה אמרנו לא סגי? לא די, לא מספיק ברצון טוב לחוד, בכוונות, בתיקונים, בתפילות, אלא לפעול. אבל אתם מכירים קצת הגישה החרדית של היום, אבל יותר מזה של פעם, שאמרה כל פעולה זה כאילו חוסר אמונה בקדוש ברוך הוא, תן השם לפעול לבד. וזה חוסר אמונה, כי השם נתן לנו כוחות, כלים, אמצעים, זה לא בא מבחוץ, זה בא מהקדוש ברוך הוא, כדי שנפעל ונשתמש בהם. השם לא רק בשמיים ממעל, אלא גם על הארץ מתחת, כל השלוחים, גם זה הוא נתן, ואם אומרים, לא, שהוא יעשה, ומה כל מה שיש כאן בארץ זה לא הוא עושה, ולא הוא מגבה אותנו, ולא הוא דוחף אותנו, אלא ממתינים גם על פעולת ידינו. זה היה הוויכוח של הרב זצ"ל עם אחינו החרדים, ופה מצטרף לדעה שלו הרב הגדול הזה, לצערנו כבר בדקה האחרונה כשעברה השעה. אלא ממתינים גם פעולת ידינו בצורף, יש את הבדיחה המפורסמת, שאני לא יודע אם זה מתאים להגיד בדיחות, אבל כשקוראים דברים כאלה מזעזים, אבל בכל אופן, קצת להושש אתכם, שהזכרנו את זה פעם פעמיים, שאדם נופל מספינה, או שכל הספינה טובעת, והוא בים, הוא מתפלל לקדוש ברוך הוא שיעזור לו, אומר הקדוש ברוך הוא, רק אתה תעזור לי, אני לא רוצה אף אחד אחר שיעזור לי, רק מידך. אז הקדוש ברוך הוא עושה נס ושולח לו גלגל הצלה. אז הוא זורק את הגלגל הצלה, לא, רק מהקדוש ברוך הוא. אחרי זה מגיעה איזה סירת הצלה, איזה קייק, איזה משהו מגיע, הוא אומר, לא, רק שהשם יציל אותי. ולא יודע מה עוד היה, איזה קרש כזה חזק שיכול להתיישב עליו, סוג של רב סודה, הוא אומר, לא, טוב, בסוף מה קורה לבחור היקר הזה? זה ה-happy end, זה בהוליווד. אבל שם בסיפור זה לא קרה ככה, אבל הסיפור הוא לא אמיתי, אל תקחו, זה קשה יותר מדי. לצערנו תובע, מגיע לבית דין שמעלה, ואז אומרים לו, מה קורה, מה עשית? אז הוא אומר, אני בפירוש אמרתי, רק הקדוש ברוך הוא, ומי אתה חושב ששלח לך את כל הדברים האלה?
הוא
מעניין
לסמוך על הנס, לא?
מה אתה אומר?
גם בעייתי לסמוך על הנס.
נכון, נכון. הנס יבוא, אבל אל תסמוך עליו. יבוא הנס, מכל מקום יגיע, אבל תעשה אתה את הפעולה שלך. מבין? שאני צריך לעשות כאן במכון לפעמים שידוכים בין חברותות. ואין לי חברותה לתת למישהו שבא וביקש. אז מה אני עושה, חבר'ה? אני מתחיל להסתכל במחברת שלי, צ'יק, מגיע מישהו, בוא, כאילו אני בחוכמתי, אני מחבר בין שניהם, בלי שבכלל... אבל אני מתחיל לטפל, להרים איזה טלפון עם מישהו, לחפש, עד שאני מחפש, טק, מגיע חברות. רק במשך 10 שנים שאני עבד כאן, אל תגלו לאף אחד, זה הכל ניסים משמיים. אבל זה בעקבות פעולה שאני עושה. אחרי זה יכול הרב ביגון לבוא להגיד, יש כוח ממש, חברות המון מצלחת, זה לא אני. אז הוא חושב שזה מתוך ענווה, אני אומר, זה באמת זה ככה. כלומר, אני עושה איזה מאמץ קטן, טק, מישהו בא ומשמע, אתה צריך אולי איזה חברות הצעיר, לתת לי משהו. שמעת אביתר, אז גם אתה, מה שביקשת היום, צ'יק, אנחנו נתפלל, אני אשחק אותה כאילו אני מחפש לך חברותה, והיא תגיע. תגיד לי, איזה יש רק כוח, אני אגיד לך, לא לי יש רק כוח. טוב, בדיחה הכי ידועה, וסליחה שאני היום באווירה פורימית, ויש עוד זמן עד פורים, נכון? רק ראש חודש עכשיו נכנס בדקות אלה, ועוד רק אדר א', גם טוב, אבל זה לא האדר של פורים, אבל כבר אנחנו, אדם מסתובב, אתם קוראים את זה, אני חוזר גם על זה כל הזמן, אני מחזר את אותם בדיחות, אדם מסתובב בחנייה תת-קרקעית, איזה שמרתפים שם, אין חנייה, הכל אדום, אדום, אתם קוראים את האורות האדומים האלה בחניות? אין איפה לחנות. אז הוא פנה לקדוש חום, והקדוש חום, אני מסתובב כאן, נגיד זה בית חולים, אני חייב, תמצא לי איזה חנייה. בסוף, לא בסוף, אחרי זמן קצרצה ממש, דקה, שהוא מתפלל, פתאום רואה אור ירוק בקצה, הוא מבין שיצא משם אותו, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, זה בסדר, אני הסתדרתי. כל כך מצחיק שאדם יכול, ברגע אחד ישכוח באיזה מצוקה היה, ואני בסדר, לא צריך את העזרה שלי. טוב, נחזור לרצינות, וכל זה מרמז על זמננו זה, שאנו עומדים בסוף הגלות, כדברי מרן הנ"ל, שלא די, עומדים בסוף הגלות, חבר'ה, ואנחנו יודעים כמה זה נכון, החורבן הנורא שלפני 80 שנה היה, נכון שנשארו בגלות, טוב, לצערנו, ארצות הברית, עוד יש הרבה, גם בברית המועצות, אבל בעיקרה הגלות נסתיימה והארץ כאן נבנית. כדברי מרן הנ"ל, שלא די ברצוננו לחוד לחזור לארץ אבותינו ונצפה, כמו שהוא שמע מרבותיו, על התעוררות דשמיא, אתם מבינים מה הכוונה לחוד, אלא אנו צריכים למהב, לתת דעתנו, למהדר לארצנו. וגם צריכים להתחיל בחזרה, בפועל ובמעשה. טוב, כשהדברים נכתבים, אז קצת מאוחר. כמו שעשה יעקב אבינו, אז תבוא סייעתא משמיא ותקפוץ לנו הארץ לקראתנו. אם תחשבו על כל ההתיישבות ביהודה ושומרון, שזה באמת מאות אלפים, אם נכלול גם את השכונות שבירושלים, מעבר מה שקראו פעם הקו הירוק, אז זה מגיע אולי ל-700 אלף איש, אני לא יודע, 800 אלף, אי אפשר יותר, זה מספר גדול בלי עין הרע. הכל התחיל מבודדים, שלא היה להם שום מושג למה זה התגלגל. אבל הם עשו את שלהם, אם זה בכפר עציון, חנן פורת וחבריו, אם זה בחברון, הרב לוינגר, הרב אבמן, זכר צדיק לברכה וחבריהם. ומשם פרץ הכל לכל יהודה ולשומרון. אז תבוא עשייה, והיום ממשיכים את זה, נוער הגבעות במסירות נפש שלהם. אז תבוא עשיית המשמעה ותקפוץ לנו הארץ לקראתנו. היינו שאז חפץ השם יצליח בידינו. אבל אם רק נחכה לניסים ונפלאות לחוד, ואנו מצידנו לא נעשה בזה דבר, אז לשווא כל התפילות אוכלנו. כי מן השמיים ממתינים שאנו נעשה את ההתחלה בזה, כמו שהיה אצל יעקב אבינו עליו השלום. וזאת אשר הראינו ליעקב בתפילתו, אבל לא רק בתפילתו, אלא בחזרתו אל מקום המקדש, כדי שממנו נלמד וכן נעשה, כי כל עניינו מרמז על ענייננו בסוף הגלות כנ"ל. וזה כמו שדוד המלך, גם אחרי שנאמר לו שלא הוא יבנה את הבית, אלא בנו איש השלום שלמה, כי הוא הרבה דמים שפך ומתאים יותר לשלמה, אבל הוא קנה את המקום מידי ארוונה יבוסי, את הר הבית, והוא התחיל, הוא קנה את כל האבנים לבניין, והתחיל במזבח הוא בנה, ואז כבר היתר השלים שלמה המלך. אז אנחנו נשלים את היתר בעזרת השם בשבוע הבא.